חשבתי שבכל אופן כדאי לנסות ללמוד נושא שלא נלמד במהלך השנים כל כך כאן. נושא שייך למודעות, מודעות עצמית, ביקורת אישית, יחסי חברה ומשפחה, כל מילים אחרות. כשאנחנו מדברים על מודעות, אנחנו מדברים בעצם על ההעזה לבחון הליכי או הלכי נפש, כן? לא במובן של חטטנות, חס ושלום. אין כוונתנו עכשיו פה להפוך את השיעור הזה לאיזושהי מין חטטנות בלתי פוסקת בכל מיני הרגשות, מחשבות וכו'. לא זו הכוונה. מדובר פה על מעקב עדין, שעניינו זה באמת לעקוב אחרי ערוצי מחשבה, רגשות, דמיונות, פירוק מעשים או פירוק סיטואציות מעשיות, שבאמצעות הפירוק אנחנו כאילו מרימים את מכסה המנוע וקצת מסתכלים פנימה אל תוך המנוע, אל תוך תרחישים שסך הכל מתרחשים בתוכנו, מתרחשים בסביבה המיידית שלנו, במעגלים הקרובים אלינו ביותר, כן? בניסיון להבין איפה כשלנו. אם תרצו, כן, מה שאנחנו נעסוק בו, בעזרת השם, מקווה שזה יהיה לאורך הזמן, לפחות לסוף השנה, אם תרצו, אנחנו למעשה פה מגשימים בפועל את, הייתי אומר, צוואתו, הדרכתו, צוואתו של הרמח"ל בספר מסילת ישרים, מידת הזהירות. מידת הזהירות הוא שהוא יתבונן ויפקח על דרכיו, האם טובים הם, אם לא. כן? מה שמובא במסילת ישרים באופן מאוד מאוד כללי, אנחנו נהפוך אותו למשהו מאוד מעשי. זה דורש אומץ, זה דורש כנות, כל אחד מן יושבים כאן, יכול להיות שאנחנו לא נמצא כאן את כולם במהלך לימוד, יכול להיות שכאלה ירגישו שזה מהפך את קרביהם, והם לא מוכנים עד רמה כזו להרים את מכסה המנוע. הם מעדיפים אולי אפילו להשלוט את עצמם, ואולי בצדק, כן, שהמכונית בסדר, כן, כל הזה נוסע. למה לי עכשיו לראות שהמנוע מכוסה בשמן, או שאיזה פקום קפץ, העיקר שעוד אפשר לחוס בהגה, אנחנו נמשיך לנסוע. יכול להיות, אני אומר לכם מראש, אני מכיר, מכיר גישה כזו, ואני אגב מצדיק את זה. יש פעמים שמוטב שאדם לא יפתח אפילו את מכסה המנוע שלו. כן? מוטב שלא ידע עד כדי כך. מוטב שלא יפקח את עיניו יותר מדי. אין שוטה נפגע. כלומר, עדיף שיהיה קצת שוטה ביחס להכרת מצבו, ולא יתעמת עם מציאות שאין ביכולתו לפעמים להכיר אותה אפילו, ולפעמים להכיר, אבל לא יכול להתמודד. יש מקום, בסדר גמור. זכר שאני לא משלה את עצמי שהשיעור הזה הולך להיות שיעור פופולרי. כן? בכלל בכלל לא. ואני אקבל בהבנה, כן? אם מישהו, מישהם, ירגישו שהדברים כבדים בשבילם יותר מדי. זה לא השלב שהם עדיין רוצים עדיין לרחף בגוש 10,000 רגל, עדיין להיפגש עם הדברים היותר כלליים, כן? בסדר גמור, אין שום בעיה. ממש לא מתנגד לזה. אבל, כשאנחנו מדברים על מודעות, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו הולכים לרגל את הארץ. לא לחפור, לרגל. כן? יש בעץ, עם עין, טובה היא, מראה, רוצים לבדוק. זה חובתנו. למה באנו לכאן? לעולם הזה, מכון מאיר, למה בכלל אנחנו קוראים דתיים, אנשים שלכאורה באמת מתיימרים לקרוא בשם השם? מה הפירוש לקרוא בשם השם? לך לך. להתקדם. פשוט להתקדם, לבדוק בכל זמן נתון. האם באמת דבר השם בוקע, כן? וחודר את כל הרמות שלי. טוב, את רמת המחשבה הוא בקע. יופי, אני כבר יודע לדבר יפה. יופי, הנה. אני דרשן, חבל לזמן. הלאה, קדימה. האם זה מתפשט מעבר לרמת המחשבה? האם זה חודר יותר פנימה? האם זה לוקח חלק פעיל למחשבות היפות שלי? האם זה לוקח חלק פעיל למחשבות האלו בניהול העולם הפנימי שלי? הרי עולם הנפש שלנו הוא גדוש ועמוס בהתרחשויות. מתחת למכסה המנוע הזה יש גלגלי שיניים שפשוט כל מיני זזים. יש פעילות ויש דינמיקה יוצאת מגדר רגיל. תמיד נדמה לנו שפה בפנים הכל שקט. לא נראה שבכלל, אתם שומעים את זה? אני יושב. איך אומר שם זה, שולי רן? אפשר לשמוע את המחשבות שלו. יש לי איזה שיר כזה, אני זוכר איך זה הולך עליו. אפשר לשמוע את המחשבות של היצר הרע, איך הוא זומם, אפשר לשמוע, אנחנו לא תמיד מבינים עד כמה העולם הפנימי שלנו גואש ורועש וסוער. אנחנו יושבים לנו בשקט, נורא משעמם. אבל בעצם, בעולם התת-קרקעי הזה שנקרא נפש, מתרחשות פעולות בלתי רגילות. אבל הקול שלהם הוא לא נשמע לאוזן הזאת. הוא נשמע לאוזן אחרת. זה נקרא אוזן המודעות. ידברנה, כן? איך כתוב שמה? באוזני אדוני. כלומר, תקשיב, אבל לא עם האוזן הפיזית, עם אוזן אחרת. אוזן המודעות, ההתבוננות, התחושה העדינה, לרדת לסוף דעתך. כי אם אתה לא תיקח חלק פעיל בהתרחשויות הנפשיות שלך, תדע לך, המדינה הפנימית תיבנה בלעדיך. ולא אתה תקבע מי יהיה ראש הממשלה שם בפנים. ולא משר הפנים, ולא משר החוץ, ולא שר החקלאות. אתה תמצא את הכל ערוך, ובעל כורך תגיד אמן. מה שנקרא יצר הטוב חס ושלום, אומר אמן לדבר יצר הרע. מה שנקרא להפך מידת הרחמים, מידת הדין. אם אתה לא תיקח חלק פעיל בהתרחשויות שקורות בתוכך, אתה תקבל מדינה מן המוכן. אבל זו תהיה מדינה שהרצון שלך, שיקול הדעת שלך, לא יהיה שמה. לא ישאלו אותך איך המדינה הזאת תתנהל. לא ישאלו אותך. אבל לא יהיה לך מנוס. לא יהיה מנוס. מאשר לקבל את התכתיבים שלה. זה הקונפליקטים הקשים שאנחנו חווים בדרך כלל, כשאנחנו מוצאים בתוכנו פתאום איזו מידה לא טובה. אנחנו לא רוצים אותה. אבל היא בתוכנו. איך היא התפתחה? מי ילד לי אותה? אני אגיד לך מי ילד לנו אותה. חוסר תשומת הלב והמודעות למה שמתרחש. במילים אחרות, לא ייתכן שאנחנו נזניח ונתעלם מזרע פורענות של כעס שמתחיל להתפתח באדם. כעסת על מישהו. ברגע שאתה מתעלם מהנטייה הזו, אתה מניח לה לשקוע בתחתית הנפש, היא נמצאת שם. והיא פועלת על פי דרכה. זה שאתה מתעלם מנה, זה שאתה לא סופר אותה, זה שאתה לא מקדיש לתשומת לב, זה לא אומר שהיא לא קיימת. כרגע אתה פונדקאי של נטיית כעס. מרגע שעשית את הפעולה הבכירית וכעסת, כרגע בתוך הנפש הורגש הכעס, רגע זה כבר פועל מחוץ לתודעה שלך. זה פועל בדרכים, אלא אם כן תחליט לעקוב אחריה. אין? אתה עוקב אחריה עכשיו. לאן היא הולכת? הנטייה הזו, איפה היא הולכת? הנה, אני מרגיש עכשיו, היא מדברת בתוך נפשי. היא מתלבשת בדמיון. כן? היא מתלבשת ברגש. היא אפילו גרמה לי לפעולה מסוימת. קטנה. פעולה קטנה. שאפילו קשה לזהות את הפעולה הזו עם כעס. עד רבה, אנחנו אפילו מצדיקים פעולות כאלו. כי לא עולה על דעתנו שהפעולה הזו, יסודה ושורשה, זה באותו משקע קטן של כעס, שבא לידי ביטוי בהקימת אף. כן? בהפעם הרגו איש. זאת אומרת, לכאורה זה רק הקימת אף, אבל זה כבר הריגת איש. כלומר, בפנים יש איזשהו זרע פורענות של כעס, של גאווה, של קנאה, של צרות עין, שאנחנו חייבים לעקוב אחריו, כי אחרת אנחנו נפחים לפונדקאים. יש צרעות שמטילות את הביצים שלהם בתוך זחלים. כן? כן? יש זחל שנקרא, אני לא זוכר, לבנין הקרוב, זחל כזה. כן? אז הצירות, יש צרעות שהן מטילות בתוך הביצים. צרעות הפיליות, הטפיליות, דיוק. הן נקראות צרעות הטפיליות. כן. אז הן מטילות את הביצים, משהו כמו 100 ביצים, בתוך גוף של זחל כזה. עכשיו, הזחל הזה לא מרגיש כלום. אבל בדרך פלא, פתאום מזהים שהזחל הזה אוכל מבוקר ועד ערב. כל הזמן אוכל, 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 אוכל. הוא לא מצליח להיות צבע. כי הזחלים, הביצים האלו, כל הזמן, הם צורכות המזון שלו. עד שמגיע שלב בקיעתם. בשלב בקיעתם הם מפרישים איזה חומר כימי, והם מתחילים לפורר את הדפנות של הזחל. ואז הם יוצאים בהמוניהם, שכל גוף הזחל הוא מלא בקצף לבן, ומאה צרעות, כן? קטנות, יצאות משם. יצאות משם, והזחל כמובן מת, והן פורחות לאוויר החופשי. כן? לא, מאוד מופלא. עכשיו בואו נחשוב על זה מונחים כאלו. צריך להבין. כל ביצה של כעס של גאווה, של צרות עין, של קנאה, של שנאה, לא משנה. זה ביצה קטנה מאוד, שהיא מוזרקת בלי שנרגיש בכלל. הצירה הזו יושבת על הזחל, עושה פעולה של החדרה, של מחט, מילימטרית, מילימטרית. מרדירה, הזחל לא מרגיש בכלל. היא נעלמת ופורחת לה. ומשאירה דור ישרים חדש לתוך הזחל הזה. עכשיו, כל זרע, כן? המונחים שאנחנו מדברים כרגע, המוסריים. כל זרע כזה, אם אנחנו לא עוקבים אחרי צורת ההתפתחות והטפיליות שלו, כי צריך להבין, משקע כזה ברגע שהוא יחס לתוך הנפש, הוא מתחיל לזהות ולמצוא שם כוחות שמסייעים לו להתפתח. נטייה של כעס, ברגע שמתחברת למחשבה למשל, ברגע של כעס שמתחבר למחשבה, כעס פלוס שכל, תחשבו רק על זה, רק על השילוב הזה, כעס פלוס שכל יוצר לפעמים אידיאולוגיה של כעס, אידיאולוגיה של שנאה. כעס, רגע של כעס, פלוס דמיון, פלוס שכל, פלוס רצון. מה זה יוצר? עוצמות אדירות. קשה לתאר. כעס שהוא ניזון משכל, ניזון מדמיון, ניזון מרגש ורצון. עכשיו תיקחו עוד מידות שמסייעות לכעס הזה. אם האדם הזה בטבעו הוא בעל מידות מסוימות, המידות הן מתחברות יפה, התחברות מולקולרית, נהדרת, יחד עם הכעס. והמידות האלה משדרגות את הכעס, יוצרות מומנטום חזק מאוד. אנחנו חייבים לעקוב, כמו שאמרתי, אחרי זרעי הפורענות האלו. כל עבודת המודעות, כל עבודת המודעות, היא מעין אומנות מעקב אחרי תרחישי החיים. המעשיים, המחשבתיים, מה שקרוי מידת התהרה במסיעת ישרים, והנפשיים בכלל, מידת הזיעות. כן? זה העניין של המודעות. הדבר הזה מתפתח לאט לאט, כי מישהו הורגל לחיות את חייו כסוס שוטף במלחמה. היינו, הוא מונע על ידי דחפים עיוורים. מתחשק לו לכוס? הוא כועס? מתחשק לו. אפילו כיף לו. זה משרת את האגו שלו. מי שרגיל לפעול בצורה כזו, בדחפים ספונטניים, אנוכיים, יצריים, לא עולה על דעתו מה שאנחנו אומרים פה. הדברים שנאמרים כאן כרגע מבחינתו זה שיגעון אחד גמור. כן? אני לא חושב אתכם שמישהו חושב שמה שאני אומר פה זה שיגעון. אבל אני לא אתפלא. אני לא אתפלא. וזה לגיטימי. אם הדברים שאני אומר, כן? הם קצת, הייתי אומר, מקיצים אותנו בהפתעה. בוא'נה, זה... זה מוזם. אבל אי אפשר בזה. אגב, שימו לב, איך בתחומים אחרים מגיעים היום להבנה שאם לא נעקוב אחרי תהליכים הרסניים של תזונה, למשל. היום כל העניין של הבריאות הולך ומתפתח, למה? ראו שאם אתה לא עוקב אחרי מה שאתה מכניס לפה, אתה יכול למצוא עצמך חולה. מה אמרו? עכשיו נתחיל לעקוב אחרי מה אני אוכל, מה התחושות בעקבות האכילה שלי, מה תופעות הלוואי בעקבות האכילה. פצע, כאב בטן, כאב ראש, חוסר, שינה נינוחה ורגועה, הרגשת כבדות. כלומר, התפתחה המודעות התזונתית. למה? כי אנשים סובלים. תסתכלו בראות התשובה. פרק א', התשובה הגופנית, הרב מדבר על זה. אין? הרבה עוסקת בזה המדצינה, מה שנקרא הרפואה. למה הרפואה התפתחה כל כך? כי אנשים נעשו יותר מודעים. יותר מודעים לסבל הפיזי שלהם. ממילא מתפתחת מודעות תזונתית. האמת היא, שמזמן היינו צריכים כבר, ממזמן, ברוך השם זה גם מתפתח, אבל עדיין יש פער מבחינת ההישגים של המודעות הפיזית, כן? להישגים של המודעות הנפשית. מבחינה נפשית, היינו צריכים לפתח את המודעות, כן? לרגל, הסבל העצום שאנחנו רואים בחברה האנושית, כן? של כל מיני, כן? של נפשות מאוד מסובכות, של צורות התנהגויות מאוד מורכבות. ממזמן היינו צריכים כבר להושיב חוקרים נאמנים, שיפתחו את המודעות של האדם לגבי ההתנהגות הנפשית שלו. אנחנו סובלים כבר מספיק כדי שתתפתח, כן, החקירה הזו. זה מה שאנחנו באופן כללי, ננסה לעשות כאן במהלך הלימוד שלנו. רוצה לומר משהו שהוא גם עומד ביסוד העקרונות של המשימה שהצבנו לנו, עדיין בשלב העקרונות. חובת המודעות היא למעשה היא גם יתרונו המיוחד של האדם. זאת אומרת, היכולת שלנו להבין מה קורה בנו, היכולת שלנו לקחת חלק בחירי, הכרתי, מודע, זה יתרונו של האדם. החיים, לידה, להיוודה, להודיע ולידון. זאת אומרת, הדין הוא בעצם שואל אותנו. שואלים את האדם לעתיד לבוא. נסעת ונתת באמונה? כלומר, לידון פירוש הדבר, דנים אותך כמה ידעת, כמה הודעת, כמה התוודעת. עד כמה חיית חיים הכרתיים? אם אתה מגיע לעולם הבא, עזוב את העולם הבא, בעולם הזה, כל יום ויום אתה בעצם נידון על ידי נשמתך. והנשמה שופטת אותנו. כמה ידעת? מה אתה עושה בכלל? כמה ידעת? מה משמעות הדיבור שדיברת? האם בשעה שדיברת, חשבת מה שאתה מדבר? הבנת את השלכות הדיבור הזה, בין אם זה דיבור חיובי, בין אם זה דיבור שלילי, דיבור חול, דיבור של מצווה, דיבור בטל, דיבור אסור. האם אתה הכרת את חמשת חלקי הדיבור לפני שדיברת? כל יום. בעצם נשמתנו דנה אותנו. יש אנשים שיותר עירים למשפט הנשמתי, כן? הם מרגישים מה שנקרא חשבון נפש, צורך לחשבון נפש. ככל שאדם הוא יותר מרגיש צורך בחשבון נפש, זה סימן שהוא יותר עירני ויותר קשוב לדין הנשמתי שנשמתו דנה אותו בכל יום. אבל מעלתו של האדם כנברא בצלם, יש לו יכולת לצלם. צלם אלוקים זה לצלם את ההנהגה האלוקית. מהי ההנהגה האלוקית? דעת. את הכל עשה בחוכמה. בדעתו תהומות נבראו. צלם אלוקים, פירוש הדבר, זה לחכות את אחד מקווי ההנהגה העיקריים ביותר. היינו ההכרה. מסתכלו בדרך השם, שהוא מסביר, שכדי שהאדם, כדי שהאדם יוכל לקבל את הטוב האלוקי, כי הרי הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, מטבע הטוב להיטיב, מכיוון שהוא רצה ליצור נברא שיכול ליהנות מטובו, הוא ברא אותו בתכונה הכרתית. קרי, הוא ברא אותו בדרך כזו, שכאשר הוא יעשה פעולה, הוא ידע את ערכה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר בבחינה כזו של דע, את אלוקי אביך ועובדיו, אנחנו יותר אלוקים. ככל שאנחנו פועלים בצורה עיוורת, בין אם זה פעילות שלילית, עיוורת, שנדחפת על ידי יצרים, בין אם זה פעילות חיובית עיוורת, שכרנו, דבקותנו בשם יתברך, היא פחות גדולה. כי תמיד הדבקות היא מתקיימת בין הדומה לדומה. מתי אתה מדמה לו, אומר הרמח"ל? כאשר אתה משתמש בקו האופי, או אחד מקווי האופי האלוקיים המיוחדים ביותר. היינו דעת. דעת. ידיעה. לידע, להודיע, להיוודע. ולידון על בסיס, כן? החתירה שלך לידיעה וכו'. נמצא שמודעות זה בעצם סגולת האדם היותר מיוחדת. אגב, כך הוא פותח את ספרו, כן? צריך אדם ישראל לידע ולהאמין. או להאמין ולידע. הרמח"ל אומר להאמין ולידע. הרמב"א אומר לידע ולהאמין. והלכות דעות. מעניין. והלכות דעות כמובן. לידע ולהאמין, להאמין ולידע. אגב, שני הנוסחים האלו, השוני שביניהם, הוא בעצם משלים עניין אחד. למיתו של דבר הבסיס צריך להיות להאמין. היינו, בתוך תוכנו, קודם אפילו להכרה הבכירית שלנו, יש בנו את האמונה הפשוטה. על בסיס האמונה צריכה להתפתח הידיעה. זאת אומרת, זה בא להגיד לנו, כאשר אתה רוצה להשתמש בסגולת ההכרה, אל תחשוב שאתה ממציא את אלוקים יש מאין. אתה סך הכל מגלה את מה שכבר קיים בתוכך. אבל מעלתך ותפקידך זה לגלות את הקיים. באמצעות דעת והעמקה גדולה, זה בעצם לזהות את העולם הפנימי הקיים בתוכך. שילוב השלמה שבין אמונה וידיעה, ידיעה ואמונה. כן. אז אמרנו, אנחנו, ניתנה לנו דעת, איך אומר במסילת ישרים? כן? מכיוון שניתנה לאדם, ניתן לו שכל, איך ייתכן שלא משתמש בשכלו כדי להתבונן על מעשיו? אין לך פחיתות והוללות רע מזה? ודאי. והוא גרוע יותר מן הבהמות והחיות, שבטבעם להישמר מכל מה שיזיק להם. אבל בהמות וחיות, בטבעם להישמר. ואדם, בשכלו להישמר. אדם, לא בטבעו להישמר. לא בטבעו. אנחנו רואים תינוק, ילד קטן, אני מסתכל על נכדה שלי, נוקח אותה ליד. אני עוזב אותה לפעמים על הספה, כמובן בשליטה. היא אופ, רוצה להתחלק פה למטה. גובה של חצי מטר. מה, את לא רואה שאת נופלת למטה? אין לה שום הבחנה. מה למעלה ומה למטה. שום דבר. עוזב את הרגע אחד, אופ! לעומת זה, שור בן יומו, קרוי שור. לא צריך בשביל זה לא אוניברסיטה, ולא למידה, ולא הכרה. אדם באשר הוא אדם, תהליכים אצלו מתקדמים מכוח הידיעה. באדם יש מעט מאוד טבעים ראשוניים. כן? טבעים ראשוניים שעוזרים לו לקיום. מעט מאוד. את הרוב הוא צריך ללמוד. את הרוב הוא צריך ללמוד. את רוב המיומנויות, גם הפיזיות, גם הנפשיות, גם הרוחניות, המידותיות, הכל הוא צריך ללמוד. דבורה לא צריכה ללמוד. היא עושה את התחלת הדבש שלה באמנות נפלאה, בכוח של אינסטינקט, ושום צורך בלמידה.
מה שאמרנו בלדימה המסילת ישרים? שאומרת הכל כאילו בתוכנו, אבל צריך לבוא ולפתח אותו.
זה מה שאמרנו בדיוק, זה נקרא לידה ולהאמין, או להאמין ולידה. ודאי שיש את הכל בתוכנו, אבל צריך לפתח אותו. ודאי שיש את הכל בתוכנו. ודאי שכאשר... לא. כשאמרתי שאין את הטבע, אין את הטבע הפעיל. הטבע הזה צריך להוליד אותו. התוכן המוסרי שקיים בתוכנו בטבע, הוא תוכן גנוז שצריך פעולות חקלאיות. צריך להשקות, צריך לזבל. צריך לעשות פעולות מעשיות כדי שזה יפרוץ החוצה. אם אתה לא תעשה, זה לא יפרוץ. זה יישאר גנוז. זה הכוונה. זאת אומרת, רמת ההופעה של התכנים הטבעיים בנפש של אדם, במיוחד המוסרים, רמת ההופעה היא קטנה מאוד. היא דורשת המון המון השקעה ועבודה. זה העניין של המודעות. כן? לשתף את כוח השכל וההבנה בתהליכים. תהליכי צמיחה. כן. מהנושא הכללי הזה, אנחנו נגזור שתי מושגים, שהם כמובן מתבקשים מכל מה שאמרנו. נמצא שבעצם עושר חייו של האדם, בשתי מילים, עושר חייו של האדם, ממה אנחנו ניזונים, ממה מתפרנס האושר שלנו, הרגשת השלמות שלנו? משמעות, מחיפוש המשמעות, ואהבה. שתי דברים. משמעות זה לשמוע. לשמוע. מהי האמת של אותו מצב? היכולת לשמוע. וישמע את רוח השם המתהלך בגן. אדם הראשון. משמעות זה מלשון לשמוע. מה אתה שומע בתוך הנפש שלך? מה אתה שומע כאשר כעסת על חברך? מה אתה שומע כאשר למדת רשי קטן בגמרא? מה אתה שומע ברשי? מה אתה שומע בתוספות? מה אתה שומע בפעולה שאתה עושה? האם אתה שומע או אתה ערל, אולי שפתיים, ערל אוזניים? אתה נשאר ברובד החיצוני? אתה לא קולט את המשמעות של הדבר שבו אתה עוסק? אתה עוסק בתורה. מה אתה שומע שאתה עוסק בתורה? מה אני עושה? מה עשית היום? למדתי תורה. כמה זמן? 4 שעות, לא יודע, סדר בוקר. אבל מה עשית באמת? האם אתה שמעת מה עשית? למדת תורה, בסדר. תיארת לי פעולה חיצונית. למדתי תורה, פתחתי ספר, למדתי. אבל אם שמעת מה עשית באמת, אתה מבין את המשמעות של הדבר שעשית? עכשיו, ככל שאתה חושף משמעות יותר עמוקה, אתה מזין את נשמתך. ככל שאתה חושף משמעות יותר נמוכה, או לא חושף משמעות כלל, הפגישה שלך עם המעשים שלך, המעשים הטובים, כל שכן השלילים חלילה, היא פגישה חיצונית, הנפש לא תמלא. זאת אומרת, הפרנסה של נפש האדם, ממה היא ניזונה? משמיעה. ונתת לעבדך לב?
שומע.
שומע.
עודם להבין.
יען, כי לא ביקשת לך לא עושר, ולא כבוד, אלא לב שומע, אני נותן לך. אני נותן לך לב שומע, לרדת לעומקם של דברים, לעומקם של תהליכים, לתפוס את הנקודה העיקרית. משפט שלמה, שתי אנשים מזונות. איזה הקשבה, איזה תבונה. זה לא רק תבונה אקדמית, צריך להבין. כן? משפט שלמה זה הקשבה פנימית מאוד, זה אינטואיציה מופלאה. זה מכוח השמיעה של הלב. אחרי משפט שלמה כתוב בדיוק כמה פסוקים לאחר מכן. ותיקון מלכותו מאוד. סוף הפרק. ותיקון מלכותו. אחרי שראו את חוכמת שלמה, הבינו שחוכמתו היא חוכמה פנימית. זה כוח השמיעה. זה מה שהוא ביקש באותו חזון בגבעון. כן? ונתת לעבדך לב שומע. נתן לו ריבונו של עולם לב שומע. זה סגולת האדם. תגיד לי, כשאתה רואה את צרת חברך, מה אתה שומע? מה אתה רואה? כתוב על משה רבנו, וירא בסבלות העם. אז כתוב שהוא היה מסייע לכל אחד ואחד לשאת את הלבנה. אפשר שהדבר היה כפשוטו. אבל אפשר גם להבין, וזה לא עומד בסתירה, שכאשר משה רבנו ראה את עבודת הפרך, כל יהודי ויהודי שראה, לוקח את הזה על הכתפיים, הוא ירגיש את הכאב יחד איתו. הוא ירגיש את הכאב הפיזי, את הכאב הנפשי, את המשמעויות העמוקות של השיעבוד, את הצער הנפשי, הנשמתי של כל יהודי ויהודי. זה הכוונה, וירא בסבלות העם. אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מייצר בצרתם. נתן עיניו, עיניו, אבל ליבו, מעין זה המשיך אל הלב, מעין זה המשיך אל המקום היותר פנימי, להבנה היותר פנימית, לחוות, לחיות את מצבו של הזולת. הוא לקח יותר מאחד מ-60 מסבלם. זה מנהיג בישראל. זה ענוותו של משה רבינו. ונתת, אוזניים קרית לי, עולה וזבח, לא ביקשת, אוזניים, לשמוע. זה נקרא משמעות. האם אתה מבין איך הקדוש ברוך הוא מדבר עליך דרך המציאות? אתה יודע לקרוא את האותיות? האם אתה רואה את אותיות התורה ואתה מבין שבעצם אילו גחלים שלוחשות את הסוד הגדול של דבר השם? הקדוש ברוך הוא מדבר איתך כרגע. רוחו הגדולה נושבת על פני גבילים של ספר תורה, של ספרות חז"ל. האם אתה מבין שיש לך עסק כרגע עם רצון השם ברוך? או שאתה ממית וממעית את זרם החיים האלוקי שעובר בתוך התיבה הזו. אתה מבין את המשמעות של הדברים שאתה לומד כרגע? בראשית ברא אלוקים? או שאתה קורא, מפהק, ממשיך הלאה, בקושי, כמלקק טיפה מן הים, לוקח איזה וממשיך, מדלג על הערים, מקפץ על הגבולות. בוא נה, בן אדם, בראשית ברא אלוקים. אתה שומע מה כתוב כאן? טוב, כמובן יש לנו את חז"ל. מה עשו חז"ל? חז"ל היו שומעים. כל פרשנות חז"ל זה פרשנות של לב שומע. אגב, זו הסיבה שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים את חז"ל. כן? אנחנו לא מבינים. הם מדברים בשפה של שמיעה. הם מדברים בשמיעת הלב. לכן דברי חכמים הרבה פעמים, הם נתפסים בעינינו כחידה. כדבר לא מובן. כדבר מופרך. כדבר... כי זה לא השפה שלנו. השפה שלנו היא שפה יותר חיצונית. יותר אקדמית. לכל היותר, יותר שפה של מוסר אנושי. שכל דבר שלא נקלט במוסר האנושי, הוא לא קיים. חז"ל, נקודת המבט שלהם, זה נקודת מבט של מה חובתי ועשינה? מה השם רוצה ממני? מה הוא רוצה לומר לי בפסוק? עמוק, עמוק. תסתכלו, יש דרשות חז"ל שמוזרות בעינינו, באופן שקשה לתאר. אנחנו עומדים מול דברי חז"ל, ולא מבינים. מה זה? מאיפה הם הביאו את הפירוש הזה? היה להם לב שומע. לאמיתו של דבר, על ידי השפה החז"לית המיוחדת, גם לנו מתאפשר להיכנס לפני ולפנים לשפת האמונה, לשפה האלוקית. זו השפה שהקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם ואל העולם. אנחנו רק צריכים להחליט שאנחנו רוצים להשתלם בשפה הזו. אנחנו רוצים להבין אותה יותר, רוצים להיפתח אליה יותר. אנחנו מוכנים לוותר על השטחיות שלנו. אנחנו מוכנים לוותר על השטחיות, על ההבנות הקטנות שלנו, כדי סוף סוף להסתכל על המציאות מנקודת עומק גדולה יותר. נקודת העומק הזה נותנת לנו תקווה עצומה לחיות חיים יותר משמעותיים. זה העניין של משמעות. השמיעה הזאת היא יוצרת את האיזון בין יצר הטוב ויצר רע. כל הסתכלות על מציאות, לא מעומק המשמעות, ומיד מפר את האיזון בין יצר הטוב ויצר רע. יצר רע נבנה משמיעת האוזן החיצונית. יצר הטוב נבנה משמיעת האוזן הפנימית. לכן אוזן זה מלשון איזון. כן? יש באוזן איזשהו רכיב שאם הוא נפגע, האדם מאבד את האיזון גם, מבחינה פיזית אגב. איך זה נקרא, ידידיה? לא מבין.
איבר
האיזון באוזן. יש לו איזה שם, על שם מי? על שם מי שחקר את זה?
לא יודע.
וסמול, לא הבנתי את המילה הזו.
וסמולר.
וסמולר. כנראה שזה זה שחקר את העניין, יכול להיות. אבל האוזן, איזון.
משום זה גם, אם האוזן נפגעה, אדם שלם עבור כל הגוף.
איזה יופי. פנטסטי. ידידיה מאיר לנו שעל פי הלכה, אדם שצרם את אוזן חברו, משלם לו את הכנס המרבי הידוע בדברי חז"ל. 400 זוז. זה הסכום המרבי בדברי חז"ל. בכנסות המוכרות לנו תורה שבעל פה. 400 זוז. צרם את אוזנו, משלם לו 400 זוז. כן? למה? כי צרם את אוזנו, בעצם פגם בכולו. אדם שלא שומע, כן? במובן מסוים, אולי אפשר, כן? באופן אחר, אולי, לא יודע, אבל אנחנו מבינים את המשמעות פה. אדם שלא שומע, כאילו משלם לו דמי כולו. צרם את אוזנו, משלם דמי כולו. זה קביעה, איזה עומק שיש בזה. כן, כן.
וגם לשמיעה, על מה אנחנו אומרים, דברי חכמים לנחת נשמעים.
כן, זה עוד עניין. חבוד, כן.
אני אומר את זה גם על עבד עברי. עבד עברי שמוכן למכור את עצמו אחרי 7 שנים את כולו.
רוצים את אוזנו. לא הבנת כלום ממתן תורה. כלום לא הבנת ממתן תורה. עבד עברי, לא, רק שלא עכשיו במאזינים שאני אומר את זה לך. חד ושלא. כן, אני יכול לעשות חילול השם. תלמיד פה שאל. כן, לא שאל. הביא ראיה וחיזוק לדברינו, שעבד עברי, מכיוון שהוא לא יוצא לחופשי, הוא לא רוצה לצא חופשי, אז רוצים את אוזנו. אוזן זו ששמעה בהר סיני, עבדים אתם להשם אלוקיכם, והלך ועשה לו אדון אחר, תרצה אוזנו. כי הוא לא הבין כלום ממתן תורה. הוא לא הבין את משמעות הגילוי האלוקי. וירד השם אל הר סיני. מה זה גרם למציאות כולה? מה זה גרם? ארץ יראה ושקטה. גילוי אלוקי כזה, הוא צריך לגרום מהלך רוחני, נצחי, עקבי, מתמיד בתוך המציאות. בכל יום יוצאת בת קול מהר סיני, ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. איך יכול להיות שאחרי מתן תורה, שנאמר בו, קול גדול ולא יסף, איך יכול להיות שאתה מפריע לקול הזה להתפשט? אחרי הדיבר הזה של אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרי יום פניי? איך זה יכול להיות שלא שומע? איך הקול הזה לא חודר לאוזניך, לבך? איך הוא לא משפיע עליך? איך הוא לא מסדר את חייך? שאלה גדולה. זה אלבונה של תורה שיוצא מהר סיני. אגב, אלבונה של תורה, גם נתבע אלבונה. כי צריך להבין שהקול הזה יוצא מהר סיני, ובני אדם לא מאזינים לו, אין להם את המשמעת הזאת, אז זה גם יוצר דינים. זה יכול ליצור דינים. דינים שעניינם זה להביא את האדם לידי הקשבה. להביא את האדם לידי הקשבה. אבל זה נכון, זה באמת חיזוק חשוב מאוד. אם כן, זה עניין של המשמעת. להבין את המשמעות בכל דבר ודבר. ובענייננו, שאנחנו רוצים לדבר פה, בסוגיה שלנו, להבין את המשמעות של הלך הנפש שפועל בתוכי. מה משמעותו של אותה נטיית כעס? לעקוב אחריה, לראות את מהלך ההתפתחות שלה, לכרות אותה באיבה, אם אתה לא עוקב, לא שומע, בעיה? אם כן, שאנחנו מתחילים לפתח את מהלך העבודה של השמיעה, אנחנו מגיעים לשלב הבא, והוא אהבה. אהבה. המשמעות והאהבה תמיד הולכות ביחד. את מי אוהבים? איזה אהבה? איזה אהבה?
אהבה
משמעה. אבל איזה אהבה? איך משמעות גורמת לאהבה? כאשר אני מבין את המשמעות, בוא ניקח דוגמה. כאשר אני מבין את המשמעות של נטיית הכעס שהתפתחה בי בבוקר, כן? שפתחתי את עיניי וחברי טרק את הדלת בחדר, ואני כעסתי עליו. כאשר אני עוצר, מתבונן בנטייה הזו, משרש אותה מתוכי, או ממתק אותה, על ידי זה שאני פונה לחברי ואומר לו, אחי, בוא נדבר על זה. אני גם חטאתי בזה אתמול. פתחתי את הדלת בטריקה. זה לא שאני צדיק ואתה, גם אני טעיתי בזה. אבל בוא נקבל על עצמנו להיות יותר זהירים ורגישים בעניין הזה. שיוצאים, לא תורקים את הדלת, בפרט אם אתם משקים קום. יש אנשים שישנים עדיין. אתה יודע מה? אולי צריך לחשוב על חדר למשקים קום. יכול להיות. חדר למשקים קום. שמור, יכול להיות, חדר למשקים קום. אחד המשקימי הקום. אין שום בעיה. אני שמח שאתה קם מוקדם. שמח שאתה קם מוקדם. אבל זה העיר אותי בחמש בבוקר. אני תכננתי לקום שש וחצי. שעה וחצי נגזלה לי משנתי. גם אני חטאתי בזה אתמול. כל אחד יכול לטעות בזה. אבל אנא, שים לב. מיתקתי את זה. איזה אהבה מתפתחת? איזה אהבה מתפתחת? א', כלפי הזולת. בית, כלפי הניסיון. אתם יודעים שאנחנו לא כך אוהבים ניסיונות? למה אנחנו לא אוהבים ניסיונות? כי אנחנו לא מבינים את המשמעות שלהם. למה אנחנו בורחים מניסיונות? או מילים אחרות, מייסורים. ייסורי נפש? ייסורי גוף? ייסורי רוח? מה שנקרא קטנות מוחין? או כל מיני, כן? ייסורים מחשבתיים אחרים שאדם לא מבין דבר מסוים. למה אנחנו בורחים מניסיונות? כי אנחנו לא מבינים את המשמעות. אנחנו חווים במובן מסוים את הניסיונות בתור ריק. מה הערך? מה התכלית של זה הכיפוף שמשבר לי את הגוף? מה התכלית? כך אומר השיר. מה התכלית? שזה הכיפוף, שמשבר לי. מה התכלית? אם אתה לא מבין מה התכלית. אגב, אתה לא חייב להבין את התכלית ב-50 שערי בינה. עזוב אותך משתיית בחייך. העיקר שתחשוף בניסיון כיוון קטן של צמיחה. תחליט שכאשר אתה מזהה אותה, אתה מזהה נקודת מוצא ועלייה. אתה מגלה בעצם פוטנציאל של צמיחה ולא של צניחה. בדרך כלל ניסיונות נחווים אצל האדם המצוי כמצבי קונפליקט שמפילים אותו. אז הוא לא רוצה אותם, זה לא נוח לו. לא נוח לו להטעין את האלונקה על הכתף. כי זה מאמת אותו עם התנגשות שבעצם הוא לא רוצה לפתור אותה בדרך של התעלות. שים לי את האלונקה ואני אתחזק. עד שהאלונקה הזו תהיה בעיניי כקליפת השום. בוא נראה אותך משתמש בניסיון הזה כדי להתחזק. לבנות את כוח הגוף, את כושר הסיבולת שלך. בוא נראה אותך. לא. אתה שומט את האלונקה מעל הכתף. וזה רק משל האלונקה. האלונקה הזו זה רשי קשה. האלונקה הזו זה תוספות קשה. האלונקה הזו זה חבר מרגיז בתוך החדר. שהוא לא נוח. זה הכל אלונקות. אבל אנחנו נגלה פסוד, וגילינו אותו. אם אתה תתאמץ, למרות הקושי הרגשי שאתה חווה בשעת הניסיון, וזה קושי, כי כשיורד עליך גשם, והוא מרטיב אותך וקר לך, ואתה רץ כמו מטורף למקום מכבו, הסיכויים שאתה תבוא ותאמר, גשם, גשם בו, הם מפסיעים. למרות שיש כבר בצורת 3 שנים. אתה מבין? כאשר אתה נמצא תחת מעמד רגשי, שמקורו הוא באגו, הוא בגוף, בגוף הסוכר שלך, שנמס כתוצאה מן הגשם. לא עולה על דעתך לבוא ולומר, רגע, אתה יודע מה? איזה מבול, תסתכל מה זה. אני עומד פה 2 דקות וכולי ספוג מים. עכשיו אני חושב על השדות של החקלאים. אם אני בדקה ספוג מים, וואי, איזה כמות מים על השדה של רובן עכשיו. איך הוא מאושר? והכנרת, סוף סוף התכסו שם כל היערות הסופים שם ליד מעגן. איזה יופי, ולפלאים. היום כבר רוצים להציע שם בתור, כנדלן שם, את החופים שהתפנו, 100 מטרים של חופים התפנו שם, כן? לבנות שם שכונות חדשות. חסו שלום. ברוך השם, המים התקדמו חזרה למקום הטבעי שלהם. ואני זוכר את המקום הטבעי שלהם, שנת 68. ידידיה. שנת 68 למנייני לכפירתם. איזה שיטפונות שהיו. הירדן, גר ליד הירדן, קבוצת כנרת. הירדן הגיע עד הכביש. עד היום מי שיעבור שם ליד הירדן, יסתכל על הגדה שסמוכה לגשר, יראה שם סילאי בזלת ענקיים, מסוטטים. זה סילאי בזלת שהביאו מהמחצבה בכנרת, בשנת 68, שהירדן עלה על גדותיו והציף את כל הכביש. שופלים, עבדו, כן, בקצב, כן, את כל הדופן, את כל המדרון הימני. של ירדן, מילאו בסילי בזלת, יצרו דק וחומה כדי לעצור את ה... את ה... אני זוכר את זה. אני זוכר את אבא שלי, אחרי הגשמים האלו, הוא כל כך הצטער. הוא אמר, למה לא הכנו מאגרים? כמה מים הלכו לאיבוד? כמה מים? מיליוני קובים הלכו לאיבוד. למה לא... אך, אם היינו בונים מאגרים, בריחו לא היה כל מיני צורות הגירה וכו'. אני זוכר שאמר את זה, אני זוכר את זה עד היום הייתי, זה נער צעיר. כן. אבל הנה עוד ברוך השם, יש גשם. במקום זה אתה עסוק למלט את הגוף הדואב והסובל שלך, במקום לרומם את המחשבה, כן? שהיינו ילדים, אני זוכר שחיכינו לגשם הראשון. לא משנה אם אתה היה יורד היורה. תמיד היינו שם שהטיפה הראשונה ירדה. גם זה היה ב2 בלילה. היינו אחוזי התרגשות. ילדים, זוכר את עצמי, כיתה א', כיתה ב', לפני היורה. היינו מריחים אותה באוויר. כן, העצים מתנועים, האפוריות, הקור. היינו מחכים לו. לפעמים היה מגיע באחד בצהריים, לפעמים בשתיים בצהריים, היינו עדיין ערים, יוצאים לקראתו, בשלוליות, קופצים, מרטיבים. לפעמים הוא היה יורד ב2 בלילה. ואז הטיפה הראשונה הייתה נוקשת על החלון. כל טיפה זה מלמיליין. כל טיפה. כזה טיפות. פתאום, טיפה ראשונה, פתאום אחד החבר'ה, שהיה הכי ערני. גשם! היה צועק. כולם יוצאים בלילה החוצה. והגשם היה תופח במשך שעה. על הרצפה, והטיפות האלה, אתם יודעים, שקופצות ככה וזה, על השלוליות, שעה שלמה היינו שם בחוץ, באמצע הלילה, נרטבים, חוזרים למיטה לישון, את הכמה שעות שנותרו עד בית הספר, שמחה גדולה, בתור ילדים, כן? אז מה שילדים קוראים משחק, המבוגרים קוראים לכלוך. כן? אוי, התרטבתי. הילד לא קורא לזה, התרטבתי. קורא לזה בשם אחר לגמרי. לגמרי. כנראה שבילדים יש עדיין, ברוך השם, יש להם את הקשב הפנימי הזה. כנראה שהם רואים בגשם משהו שונה מאשר אנחנו. בענן, בגשם, בהרגשה הסתווית, בחצה, בחילזון, כן? באורנית החורש, כן? בפטריה הזו. הם רואים בזה משהו אחר. חוויה בלתי רגילה. מה שמריחים בריח העדרים, זה משהו אחר מאשר המבוגר מריח. זה הדריח. נחמד, נחמד. דווקא ריח לא רע. הילד רואה בזה משהו אחר. הוא רואה בזה עולם לאור, עולם של סמלים, של משמעויות, של אופטימיות, של טוב. זה משהו אחר לגמרי. הנפש הילדותית, יש לה כנראה את כוח השמיעה הזה. אנחנו צריכים לפתח לעצמנו את האוזן הזו. או, אכן, כאשר אנחנו יותר ויותר מפתחים את יכולת השמיעה, ממילא אנחנו נכנסים באופן ישיר לעולם או להיכלי האהבה. אהבת הזולת, כמו שראינו מקודם, שזה תוצר ישיר של הסתכלות נכונה על הניסיון שהיה בינינו, המתקת הכעס על ידי שיחה. אהבת הניסיון, בבחינת אהבת ייסורים, כדוגמת רבי אליעזר, שהגיע למדרגה מופלאה של אהבת הייסורים, עד כדי כך שהיה אומר, בואו ייסורים. אנחנו לא צריכים להגיד בואו ייסורים. לא צריכים להזמין אותם, זה לא מדרגתנו. ואין לנו גם צורך בזה. דיינו בייסורים שיש לנו. ויש הרבה ייסורים. עד לאן תכלית ייסורים? כך אמר, אני מלא גם רבי אליעזר בגמרא. עד לאן תכלית ייסורים? עד כמה, כן? אפשר להגדיר מצב כייסורים. כגון שיכניס יד לכיסו. וביקש לעלות משם פרוטה, ואלה חצי פרוטה. אתה רואה לכם שאתם עומדים באוטובוס, מחזיקים. יש לכם ג'ינס כזה צמוד, כן? ואתם באים להוציא לנהג את הכסף. נו, נו, הוא עושה איזה סיבוב, כמעט נפלתם. איי! מחזיקים. ואז עד שאתה מוציא את זה, כל חלק. רגע, שנייה, שאתה... טוב, המפתחות נופלות בדרך. עד שאתה מוציא, בסוף חצי שקל. זה לא ייסורים, תגיד לי. לא חסר יסורים, תאמיני לי. אפילו זבוב שיושב לך על קצה אף. לא יודע אם שמתם לב, בזמן האחרון הזבובים קצת שיקורים. שמתם לב? שמתם לב לזבובים בזמן האחרון? מה זה הזבובים האלה, תגיד? מה, הם בתרדמה? מה הם? נודניקים. שמתם לב? שמתם לב להתנהגות של הזבובים בזמן האחרון? לא רק אלה שנכלאים בתוך מכוניות. לפעמים זבוב שהוא נכלא בתוך מכונית והוא לא אוכל כמה ימים, אז הוא מתחיל להשתקר. אבל הזבובים אפילו בתוך הבתים. כאלה תורדנים כאלה, נופלים לך ישר, משהו לא נעים, לא סימפטי. זה לא נוח, זה ניסיון. יש המון ניסיונות. אתה יודעים מה? אפילו צחצוח מזלגות בחדר האוכל, זה יכול להיות לפעמים ניסיון לאוזן הרגישה. כן, לא חסר ניסיונות. מה המשמעות של הניסיון הזה? מה הוא מרמז? מה הוא מלמד? האם אני מסוגל לראות אותו כמכתב אלוקי, ממוען, ישר אליי? השולח, ריבונו של עולם, אל ראובן בוקובס. ריבונו של עולם, שולח לך מכתב ממש עם ריח נפלא, עם בוסם. שולח לך, אתה מוכן לפתוח את המכתב? אתה מוכן להוציא את הדף לקרוא? אהובי, יקירי, מחמד ליבי. שלחתי לך את מיטב ברכותיי, בדמות ניסיון כזה או אחר. אנא, תשכיל להבין את הדבר, את המסר החבוי. תתבונן לפני ולפנים. אסור אנא ואראה את המראה הנורא הזה. מדוע בוער הסנה ולאוקל? אתה מוכן לסור אל הסנה? אתה מוכן להתמודד עם התופעה? אתה מוכן לגלות את המסר הצפון, שאומנם בא בלבוש של דין, באינוחות פיזית, מחשבתית, נפשית, חברתית, אתה מוכן להתמודד? זה מידת הדין שאתה צריך כדי להתפתח ולגדול. אתה מוכן לשלוף את המכתב המבוסם ולקרוא את המילים אחת לאחת? אם אתה מוכן, אין שום ספק. וזה האהבה הנוספת. אהבת הזולת, אהבת הניסיון ואהבת הבורא. כי אני מבין שהכל זה רומן אחד גדול. ודרך כל מצב, ריבונו של עולם מדבר איתי. דרך כל מצב. אין מקרה בעולם. אין מקרה. רק מהשם. אין מקרה. מדרגה גבוהה. כדאי להתחיל לעשות את זה במצבים פשוטים יותר. לא להתחיל מהדברים הקשים. להתחיל מהפרוטה שאנחנו מוציאים מן הכיס, במקום להוציא שתי פרוטות. להתחיל מהניסיונות הקטנים. לא הניסיונות שמוציאים אותנו מן הכלים, ומערבבים את כל הרגשותינו, וכל היציבות הפנימית. לא להתחיל מזה. להתחיל, אולי, מעמידה בתור בסניף הדואר של גבעת שאול, שאתה מספר 383, וכרגע רק הגיע עד אלפק 250. להתחיל מזה. אולי זה קצת ניסיון קשה מדי? בסדר. נגיד שזה שעומד בדלפק הוא 388. יש שלוש להמתין. בסדר? שלוש, בלבד. קח זמן. אתה עומד בתור? תחשוב. רגע, עם מה אני מתמודד כאן? מה המשמעות של ההמתנה? מה אני יכול להפיק מזה? האם יש לי אפשרות לנהוג אחרת? אולי יש סניף קרוב ורק? אז במקום לעשות את הדרכון, פה אני יודע, במרכז העיר, אני אעשה אותו בגילו. שם זה בדיוק 3 דקות. בסדר, זה גם לגיטימי אגב. זה גם לגיטימי. זה ניסיון שבא בעצם לבדוק את כמה אתה יעיל. במקום לעמוד במרכז העיר, כן, עם עוד איזה 300 איש, תלך לגילו, פתחו שם סניף. כן? אין שם אף בן אדם כמעט שעובר שם כמעט. כן? תלך לשם, תוך 3 דקות אתה עומד מול הדלפק, עושה תעודת זהות, עוד דרכון. אז זה היה ניסיון. תעמוד לך בנחת, במקום להמתין 200 איש, קח את הרכב, סע במהירות מותרת, תגיע לגילות תוך רבע שעה, והנה אתה כבר מול הפקיד עושה את התעודת זהות שלך. יכול שזה היה ניסיון? אבל אם תעמוד שם בתור ותקטר, אוף, נו כבר, אוף, מה יש שם כל זה? תפסיק כבר לדבר עם מה אתם חושבים שמצאתם לספר את כל הסיפורים שבעולם עכשיו? די, מידת הכעס. עין רעה. הרבה בעיות סמכות מזה. למה? תרגע. תשקיט את הרגש. תשקיט את הרגש הראשוני, הנמוך, האנוכי, שמקורו ומרכזו הוא בא, אני ואפסי עוד. איך זה ייתכן שמישהו לפניי? מה, לא רואים שהגעתי ואני רוצה כבר, כן, שיגיע תורי? מה קורה כאן? אדם בתוך תוכו מסתובב סביב עצמו, וזה מפיק רגשות מאוד לא בריאים. אתה מסוגל רגע למתן את הרגש הזה, ולחשוב חשיבה יותר יצירתית, יותר מוסרית? אולי תשמח בשמחתו של זה שנמצא בדלפק עכשיו, כי הוא חיכה כבר שעה לפניך? יש לך הזדמנות לשמח בשמחתו? אגב, תשים לב כמה הוא שמח שסוף סוף הגיע תורו. הוא עמוד חמוץ פנים בתור, ופתאום שהגיע תורו, מספר 5, מספר 300 לדלפק, מספר 5. תראה, תראה, הוא רץ, ואיזה שמחה. תשמח, תשמח איתו. הוא שמח. סוף סוף יכול לגמור עם כל הסיפור הזה, כבר שעה ממתין פה, הולך שעה הולך הביתה. תשמח בשמחתו. אתה מסוגל לפתח משהו מן הסוג הזה? בלי לחשוב שאתה משלה את עצמך? שאתה פרייר? כי מה שחשוב זה אתה, לא אחרים. בוא, קח את הניסיון הזה. תנסה להתבונן בו בעיניים יותר פתוחות, בלב יותר פתוח. אין ספק שתתפתח ברמידת אהבה, לזולת, לעצמך, לניסיונות ולריבונו, לריבונו של עולם. אם כן, זה הקשר שבין המשמעות ואהבה. ואנחנו נעצור כאן היום, כי אני לא רוצה להיכנס לנושא הבא, זה הנדבך הראשון שאותו רצינו להניח. כן? אם כן, כיוון המודעות באופן כללי מהי, כן? ושתי מושגי היסוד הנחוצים לנו כדי להבין את פרטי המודעות ואת השלכותיה, היינו הבנת משמעות תהליכים, מצבים פיזיים, רגשיים, נפשיים ורוחניים וחברתיים, והתוצר והתולדה של מציאת המשמעות, שזה אהבת הזולת, אהבת היסורים ואהבת הבורא. אנחנו נמשיך פעם בעזרת השם.